טוב, ואנחנו ממשיכים לאורחים שלנו. אז האורחת הראשונה היא השופטת, כבוד השופטת בדימוס, מירה רומפלי, שהייתה שופטת בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, ועכשיו היא פרשה והיא מגשרת, ובתחום של ענייני משפחה. אז אולי ככה נתחיל, מה מייחד את הסכסוך המשפחתי? הרי את כשופט, את יודעת שגם יש סכסוכים רגילים, אזרחיים, מסחרים, מה מיוחד שאנחנו מדברים על ענייני משפחה? יש איזה משהו שאת יכולה מהניסיון שלך לבוא ולהגיד, זה באמת משהו שונה, משהו מיוחד, ואיך את מתייחסת לזה?
קודם כל, ערב טוב לכל מי שנמצא כאן ולכל המאזינים. אני מודה על הזכות שניתנה לי להיות כאן. וכן, אני בתור מי שפרשה מכס השיפוט, אני באמת רואה את זה כשליחות ללכת עם העניין הזה של גישור. גישור זה משהו שבעיניי כל החברה כרגע צריכה אותו. וכמו שככה דיברתי קודם, בעצם המשפחות הם מיקרו-קוסמוס של החברה כולה. ובענייני משפחה, הגישור מקבל עוד יותר הכרח וצורך. בבית המשפט אתה יכול באמת לתבוע בתביעות שונות, צדדים שונים, ואני לא מדברת רק על זוגות, זה יכול להיות משפחות שלמות, אחים, אחיות, הורים, ילדים, בני זוג, תיקי הזוונות, כולם ככה מכינים את מה שיש להם להגיד, את הנשקים, את כל הרפש, את כל הדברים הכי גרועים שהם יכולים
להחיש. שראית כבר הכל שם בבית המשפט.
האמת היא, לפני שהייתי שופטת, הייתי עורכת דין 20 שנה.
אז ראית את זה מהצד הזה גם.
וחשבתי שראיתי הכל.
אבל
כשנכנסתי לאולם, גיליתי שלא ראיתי עולם. זה פשוט מדהים. והגישור הוא באמת דרך פלטפורמה הרבה הרבה יותר נכונה לפתרון סכסוכים בכלל ולפתרון סכסוכים משפחתיים בפרט.
למה? למה? ממש במשפחה שגישור כל כך חשוב.
הסכסוך המשפחתי הוא בנוי רבדים רבדים. הוא הרבה יותר עמוק מכל סכסוך אזרחי אחר. לא רק זה, אלא אם נחשוב רגע, אז נגלה בעצם שכל כל סכסוך משפטי, משפחתי, הוא צופה פני עתיד. הרי כל סכסוך שדנים בו בבית משפט, הוא בעצם קרה אירוע, אירוע סכסוך, ובוחנים אותו ברטרוספקטיבה אחורה. הסכסוך המשפחתי הוא גם צופה פני עתיד. יש לנו ילדים שצריכים לגדול, יש לנו זוגות אולי נפרדים, אבל הם מתגרשים, אבל יש להם עדיין משפחה לקיים. כלומר, זה לא רק פותר את הסכסוך הנקודתי, ופסק דין אולי יכול לפתור סכסוך נקודתי, אבל הוא לא יכול לפתור את כל מה שבא אחר כך, וכל הזמן באים דברים אחר כך.
בדיוק דיברתי על זה פה שבוע שעבר, שבגישור המשפחתי או בהסכמים המשפחתיים, אתה לא רק סוגר את העבר, אתה מתכנן את העתיד שלך. יש לכם הרבה פעמים לזוגות, יש להם יותר שנים של הורות משותפת,
בנפרד.
לא כבני זוג, מאשר כן כבני זוג, ואיך, איזה מערכת יחסים אתה רוצה עם הבן זוג שלך, איך, זה ממש לבנות עתיד חדש, את המבנה המשפחתי החדש, וניוז פלאש, זה לא חייב להיות בקרב, וזה לא חייב להיות בלמשוך את השמיכה אחד לשני, אפשר ממש לתכנן משהו ביחד, ש...
זאת אומרת, מה שאתם אומרות למעשה, שזוגות, אסור להם למעשה להגיע להכרעה, כי הכרעה בבית משפט היא למעשה סוגרת משהו אחר, אבל היא לא באמת צופה את העתיד, לא מתכננת להם את העתיד, הכרעה כזאת או אחרת לגבי זכויות. ולעומת זאת, כשמגיעים להסכם, אז אם עושים את זה בצורה נבונה, אז אפשר להסתכל על העתיד ולבנות נכון לשני הצדדים, יש ילדים קל וחומר, זאת אומרת, לעשות את זה הרבה יותר נכון וחכם וטוב, לכולם.
אני אחדד את מה שתמר אמרה קודם, שבעצם אתה מייצר מנגנון, מנגנון שיפעל כל הזמן, גם בעתיד, ולא כל רגע, אגב, ובתור מי שכיהנה וכתבה כמה פסקי דין, אז גיליתי שבבית המשפט למשפחה יש כל הזמן תיקים חוזרים. זאת אומרת, אתה חושב שסיימת את התיק, אבל אחרי שנתיים, או-או, זה חוזר.
כי בעצם בני זוג שהבאת אותם להסכמה, שהגיעו, מה זה שהבאת, סליחה, שקיבלו פסק דין בעניינם.
נכון, נכון.
זה הרבה פעמים אנחנו אומרים שכשאתה בגישור, אתה הרבה יותר מחויב למה שנכתב. כי אתה שותף לפסק הדין, ואתה שליטה בידיים שלך.
לא רק זה, זה בעצם, כאשר אדם מסכים למשהו, אז הוא בעצם לוקח אחריות, הוא מסכים, הוא מחליט, הוא מחליט להסכים.
עליו, הוא לא באמת מסכים עם זה, והוא לאף פעם לא יסכים עם זה באמת.
בדיוק, מי שהפסיד במרכאות, הוא אף פעם לא יסכים לזה, הוא אף פעם לא יקבל את זה. וזה הרבה פעמים גם גורם למין תינה כזאת, שנמשכת עם השנים. ואז זה בא לידי ביטוי אצל הילדים. זאת אומרת, אם מישהו כעוס וזועף וחושב שעשו לו עוול, אז הוא הולך עם זה כל הזמן, הוא חי עם זה. זה בא לידי ביטוי אצל הילדים, זה מרירות, זה גם אף פעם... כל הסמכות או סתם אירועים בבית הספר, או הכל מאוד 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 קשה, מאוד מאוד...
טעון.
טעון, וכן, ולא נעים בכלל.
וגם יש עוד אספקט, אמרת, לא צריך להגיע להכרעה כי זה צופה פני עתיד, יש עוד אספקט שלא נכון להגיע להכרעה כי, וזה מעניין אותי לשמוע מהזווית שלך כשופטת, שהכלים שיש לבית משפט הם גם מצומצמים, כלומר, אנחנו בודקים רק זכויות משפטיות, וזה גם מאוד בינארי, זה כן, לא, בעוד בגישור, את יכולה למצוא פתרונות יצירתיים על כל הקשת.
זה בהחלט נכון. כלומר, מה שבית משפט, בסך הכל בית משפט הרי הוא מקום, הוא מאוד מאוד נוקשה, מאוד מאוד יבש, יש ארגז כלים מסוים ורק איתו ניתן לעבוד. עכשיו, ההלכות הן טובות באופן כללי, אבל כל משפחה יש לה את העניינים שלה, ולא תמיד הן מתאימות בדיוק למשפחה הספציפית הזאת.
בגישור אפשר לעשות טיילור מייד.
בדיוק, בדיוק. ביותך שופט, אתה כפוף לדין ולהלכות הקיימות. ויש מקרים שזה אין מה לעשות, זה לא תואם. ולפעמים אתה, כשופט, אתה מסביר את זה לצדדים, ואתה אומר להם, תקשיבו, אני, זה נכון, אתה צודק ואת צודקת, או אתם צודקים, אבל אני מוגבל, אני יכול או שחור באמת או לבן, אין לי משהו אחר.
אין לך מרחב תמרון כמו שיש בגישור.
בדיוק, ולעומת זאת, בגישור באמת זה נפתח מנעד שלם של אופציות, לא רק זה, אלא גם הפתרונות הם יצירתיים, אתה תמיד חושב מחוץ לקופסה, תמיד אתה חושב למשהו שהם לא חשבו, שלא קיים בחוק, ולא רק זה, אלא בגישור אתה בעצם מגלה את מה באמת האנשים רוצים, והרבה פעמים יש הבדל עצום בין מה שהם תובעים, עותרים לו, לבין מה שהם באמת רוצים. והם עצמם לפעמים לא יודעים את זה אפילו.
מה שאמרת עכשיו זה ממש עולם הגישור על רגל אחת, על שתי הרגליים. גם לנתח יחד עם הצדדים מה באמת הם רוצים וצריכים כשמנקים את הרעש. והדבר השני הוא באמת היצירתיות. וזה בכלל בגישורים. כשגם משפחתיים, גם מסחרים, למצוא את הפתרון היצירתי שיענה על הצרכים העיקריים של שני הצדדים, מה שבאמת כשופט אתה... מאוד מוגבל.
נכון, זה בעצם, אפשר לומר, המילה צדק, זה בעצם בית משפט הוא פוסק כביכול מי צודק, אוקיי? ואנחנו יודעים שמלחמות על צדק נגמרות רק עם מפסידים.
יהודה מיכאי כתב, לא איפה שצודקים,
לא גדלים בחיים. נכון, נכון. ולעומת זאת, הגישור באמת עולם ומלואו, ועכשיו, אני בתור... כן שופטת בדימוס, אז אני משלבת בין הידיעות השיפוטיות שלי, זה שיפוט הרי זה איזשהו קישור שאתה גם מפתח אותו, אתה לומד כל כך הרבה דברים על בני אדם, על סכסוכים, על סיטואציות, על מורכבויות, על רגישויות, אז אני משלבת באמת בין באמת הפלטפורמה הזאת שקוראים לגישור, לבין היכולות או הכישורים השיפוטיים שלי, שאת העבודה השיפוטית עצמה אני מאוד מאוד אוהבת, אז כך מה שאני עושה היום זה אני ככה מזקקת את מה שאני באמת אוהבת, משלבת את כל היכולות האלה, ו...
בתור מומחיות ומנוסות בתחום המדיני המשפחה, יש לנו פה שתיים רציניות ונחשבות, למה הגישור במשפחה שמתחיל ממש בתחילת ההליך הוא לא כל כך מצליח, אבל אם עושים את זה בשלב יותר מאוחר, אז יש יותר סיכוי. מה, בגלל שנגיד בהתחלה זה נורא טעון, ואז לאט לאט מבינים שאין מה ללכת לבית משפט ולהמשיך ולהפסיד זמן וכסף ואנרגיות, ואולי כן כדאי לסגור, למה בהתחלה זה לא כל כך מצליח?
אני אתחיל. אוקיי.
יש לי כמה תשובות
לזה. אוקיי, כן, קודם כל יש הרבה תשובות, כן. אין לנו מספיק זמן, אני כבר אומרת, אבל אנחנו נקצר. כן, יש הליך באמת, המחוקק כן רצה בעצם לאפשר איזשהו הליך גישורי, בדיוק, שזה אוקסימורון כשלעצמו, גישור חובה, כי גישור לא יכול להיות חובה. אבל כן, זה מה שנקרא יישוב סכסוך. היום לא ניתן להגיש, למעט בעזבונות, לא ניתן להגיש תביעות, אלא לאחר שהגשת בקשה ליישוב סכסוך. במסגרת היישוב סכסוך, אתה מגיע ליחידת הסיוע של יד בית המשפט, ושם יש עובדת סוציאלית, יש גם עורכות דין לפעמים, תלוי, ומנסים באמת להגיע להסדר.
ולמה לא מצליחים?
אני חושב, קודם כל, כנראה שחלק, בדיוק, אחוז מאוד נמוך, ובאמת שאלה טובה למה. אני חושבת שאחת הסיבות זה שאנשים, בסופו של דבר, הם כן רוצים להגיע לבית משפט כדי לצעוק את צעקתם. יש להם הרבה דברים שהם רוצים להגיד. ומחכים לרגע הזה, גם אנשים יש להם מין ציפייה כזאת שבבית משפט, פתאום, אני לא יודעת, הקשת תהיה בכל הצבעים, והשמש תזרח והכל יהיה טוב. ומחכים לזה. אז אם עוד לא נותנים להם את ההזדמנות בכלל לפתוח את הפה בבית משפט, אז הם מרגישים שהם כאילו החמיצו את ה... את מה שהם לשמו באו. ויש גם עניין של בשלות באמת. יש הרבה פעמים שאחד מהצדדים כבר בשל, כן? ויש אחד שהוא רוצה עדיין לריב. הרי לריב זה איזשהו תהליך פסיכולוגי בעצם.
מה שאמרת בהתחלה, שאנחנו רוצים לריב.
זה גם לשמור על קשר. זה שומר, הצד של לצורך העניין שלא בחר בפרידה הזאת. ריב הוא קשר, הוא עדיף על אין קשר להרבה אנשים. יש עוד עניין לדעתי שאתה... מגיע כל כך, צריך לעשות איזשהו שינוי ממש טרנספורמטיבי בתפיסה של האירוע הזה. כלומר, אתה מגיע וגם אנחנו, אתה מאוד מאוד כעוס ונעלה ומשבר אמון וכולי, ולעבור משם להסתכל, אוקיי, אבל זה לטובת הילדים, ובוא נסתכל בחיוך קדימה.
זה לא מספיק חזק.
בדיוק, זה מאוד קשה לעשות את המעבר הזה של, אוקיי, אני מאוד מאוד כועס, אבל רגע, יש לי אחריות הורית כלפי הילדים שלי לסיים את האירוע הזה כשאני במערכת יחסים עם האישה הזאת. וצריך לעזור להם, ושם לפי דעתי, כשאתה שואל למה דווקא בהתחלה, הפגישה הראשונה שלי בחדר גישור היא על זה. אנחנו עכשיו בשינוי תפיסתי, אתם מאוד מאוד כועסים, אבל את הכעס שלכם צריך לפתור בדרך אחרת. פה יש אירוע אחר, אירוע של איך אתם בונים משפחה חדשה לילדים שלכם, שלא הם נפגעים ממנה בצורה המינימלית, וזה תמיד מה שהכי חשוב להורים.
נכון, גם אם אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים הכי רגועים, סבלניים, אינטליגנטים, נאורים, מגיעים לאירוע הזה של הסכסוך המשפטי, פתאום שיקול הדעת שלהם פשוט הופך להיות לבלתי ניתן ל...
רציונליים הם לא.
ממש ככה. כן. ואז אתה אומר, למה? איך זה יכול להיות? וכן, יש פה איזשהו... משהו קורה בראש. כן? הראש פתאום הופך להיות לא עובד טוב. ואם אתה ישר מתחיל בגישור הזה באמת, שהוא ככה...
על ההתחלה, זה מוקדם מדי אולי.
אז בדיוק, צריך כן לתת.
צריכים כן להגיע לבית המשפט, לפרוק, כמו שאת אומרת, ואחרי שפרקו וגם ראו שהקשת בענן לא בדיוק צורחת שם,
אני מקווה שנצליח לעשות.
אז הם הבינו.
אני מקווה שנצליח לעשות גם שם דרך אחרת, ושלא יצטרכו להיחוות קודם, אבל
אנחנו
צועדים בדרך עדיין.
מה נראה, זמן טס שנהנים, ואופ, נגמר לנו הזמן.
תודה, מירה. היה ממש...
יש לנו עוד הרבה מה להגיד.
נכון, אז אולי נקרא לך שוב.